אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום תומר מיכלזון.
שלום צליל אברהם.
היינו אמורים לעלות ב-11 באוקטובר עם עונה חדשה. היו לנו פרקים חדשים נהדרים, כתובים ומוקלטים ומחכים בתיקיות, אבל אז העולם נשבר לחתיכות.
נכון. אחרי שאספנו חלק מהשברים, אלינו הסקט חדש, שנקרא איך ממשיכים. זה הסקט טיפולי, שבו שנינו מדברים עם אנשי מקצוע, מתחומי בריאות הנפש, על מה שעובר עלינו, עכשיו, נפשית ופיזית, ועל איך ממשיכים לחיות, לקום בבוקר ולתפקד.
ועכשיו הגיע הזמן גם להחזיר את חיות כיס. שבועיים וחצי אחרי המתקפה של השבעה באוקטובר, אנחנו כבר לגמרי באירוע כלכלי מז'ורי.
ונגיד רק שאנחנו בהרכב חסר. אלון אמיצי שלנו במילואים, וגם לי צדוק, המפיקה שלנו. אנחנו מוסרים לשניהם חיבוק חם, וגם שאול גויס לחדשות, והוא מסתובב בשטח, באולפנים. אתם בטח יכולים לראות אותו בטלוויזיה.
אז בינתיים נשארנו שנינו. בתקופה הקרובה נעשה משהו דומה למה שעשינו בקורונה. לא נעלה פרק חדש כל יום רביעי, אלא בהתאם לאירועים בכל זמן שאפשר. והפרקים לא יהיו פרקים ברמת ההשקעה של הפרקים הרגילים של חיות כיס, שאנחנו עובדים על כל אחד מהם כמה שבועות, אלא יותר קצרים ויותר אקטואליים.
לפחות ככה זה נראה כרגע, קשה לצפות מה יהיה, והדבר שהכי דחוף לנו לדבר כרגע, הוא מה שקורה כבר שבוע וחצי, ונמשך ממש עכשיו, כשאנחנו מקליטים, המאבק על תוכנית הסיוע הכלכלית.
אז נתחיל, אז אני נעימה.
זה מה שאתה אומר לי, לפטר את העובדים או להוציא לחל"ת. אני היום מפטר את כולם. אם אין תחליט אני מפטר את כולם.
זה דיון בוועדת הכספים שהתקיים ביום ראשון, ה-23 באוקטובר. היו הרבה דיונים סוערים מאוד בהיסטוריה של ועדת הכספים, כזה אני לא זוכרת.
מה קרה שם בעצם?
בדיון הזה היו אמורים לדון בתוכנית הסיוע הכלכלית של משרד האוצר לעסקים לתקופת המלחמה.
באיחור מסוים.
באיחור גדול. בעצם כבר בסוף השבוע הראשון התחיל להסתמן שמתחילה להיות פה בעיה כלכלית. אלינו כבר התחילו לפנות אז אנשים שמקום העבודה שלהם לא פועל ולא קובעים להם משמרות. נשים שבין הזוג במילואים ואין עם הילדים בבית כי אין מסגרות ומקום העבודה מתחיל ללחוץ שהן יחזרו או שירוד אליהן עם החופשה. די מהר גם התחלנו לשמוע מהאנשים שמוצאים אותם לחלט.
הרבה אנשים. לפי הערכות כ-50,000 עובדים יצאו לחלט בשבועיים האחרונים. והיד עוד נטויה. לאלפי עובדים בכל הארץ אין מושג כרגע אם יחזרו לעבודה שלהם ומתי, ורובם זכאים לדמי אבטלה מוגבלים מאוד, אם בכלל. וכל הזמן הזה ממשרד האוצר אין מענה.
אין. ביום שני, ה-16 באוקטובר, 9 ימים לתוך המלחמה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיע לוועדת הכספים והבטיח להציג תוכנית כלכלית לפיצוי עסקים תוך 48 שעות.
וזה לא קרה.
לא, ביום חמישי בערב, אחרי 3 ימים, האוצר הציג תוכנית כלכלית, תוכנית שונה מאוד ממה שאנחנו מכירים ממבצעים ומלחמות קודמים, ושונה גם ממה שאנחנו מכירים מהקורונה.
אוקיי, אז מה יש בתוכנית הזאת?
אז תכף נגיד בדיוק מה יש בה וגם מה אין בה, אבל לפני שאנחנו נכנסים לזה, בוא נלך אחורה ונבין איך עבד עד היום פיצוי לעסקים במצבי חירום.
יאללה.
בשני העשורים האחרונים, בכל פעם שהיה מבצע, אחרי שהוא הסתיים, היה פיצוי לעסקים. יש שני סוגים של פיצוי. פיצוי ישיר על נזק למבנים, שזה קורה דרך מס רכוש ואין עם זה בעיות בדרך כלל, והפיצוי היותר מורכב שזה פיצוי עקיף לעסקים.
בעצם, בזמן מלחמה המשק עוצר, או מאוד מעט, הצריכה נעצרת, אנשים לא יוצאים לבלות, לא יוצאים לחופשות, אין אירועים.
ובעיקר באזורים שבהם יש טילים, חלק ממקומות העבודה פשוט סגורים, וגם מוסדות החינוך לא עובדים. וברגע שאין מוסדות חינוך, יש לך משהו כמו 500,000 הורים, ואולי יותר, שלא יכולים להגיע לעבודה, כי הם עם הילדים בבית.
אז עד עכשיו פיצו את כולם על הימים האלה?
עד עכשיו מה שקרה זה שהיה פיצוי לעסקים, שטעם את הוראות פיקוד העורף, כן, בימים ובמקומות שבהם לא היו מסגרות חינוך, עסקים קיבלו פיצוי, ארגוני המעסיקים חתמו הסכם עם ההסתדרות, שמהפיצוי הזה משלמים שכר לעובדים, והעובדים קיבלו שכר על הימים האלה. זה מה שהיה עד עכשיו, וזה מה שכולם ציפו שיקרה גם הפעם.
מה זה כולם? מי למשל?
למשל משרד העבודה, הם מפעילים מוקד של תשובות לשאלות של עובדים, והם התחילו לקבל הרבה פניות מעובדים ששאלו אם הם יקבלו שכר על הימים האלה שהם עם הילדים בבית. והתשובה שהם נתנו להם הייתה, בעבר ניתן פיצוי לעסקים על ימים שבהם מוסדות חינוך ועסקים נסגרו בגלל הוראות פיקוד העורף.
נהדר, אבל התקשרנו כדי לשאול מה יקרה בעתיד, לא בעבר.
נכון, וזו התשובה הכי טובה שהם יכלו לתת, הם הניחו במידה רבה של היגיון, שזה מה שיקרה גם הפעם. הרי לא יכול להיות שהמדינה ביד אחת תגיד לאנשים לא ללכת לעבודה ולא לשלוח את הילדים לגנים ולבתי הספר, וביד השנייה תגיד, לא עבדתם בימים האלה, אתם לא מקבלים שכר.
לא יודע, צליל, אני כבר הבנתי בשבועות האלו שהכל יכול לקרות.
כן, לצערי זו הבנה במקומה.
וכל עוד הודעה על פיצוי כזה לא הגיע, המעסיקים התחילו להודיע שהם מוציאים עובדים לחלט. בעצם כל הדבר הזה שנקרא חלט לא היה במבצעים קודמים ובמלחמות.
כמעט ולא, הוא נולד בקורונה.
קורונה. כן, כמו עכשיו, עסקים גדולים כמו רשתות אופנה ענקיות, או עסקים קטנים יותר כמו מסעדות, ברים, מועדונים, ספגו ירידה משמעותית בהכנסות או אפילו עצירה מוחלטת. חלק כי פשוט סגרו להם את מקום העבודה. אז זה היה בהוראת משרד הבריאות. עכשיו אלה הוראות פיקוד העורף. או שפשוט אין ביקוש, כי למי יש חשק לבלות ולצאת בימים כאלה.
ובקורונה הפתרון שמצאו לזה היה החלט הגמיש. מה זאת אומרת? גם לפני הקורונה היה דבר כזה בחוקי העבודה חלט, חופשה ללא תשלום, אבל לא כל מי שיצא לחלט יכול היה לקבל דמי אבטלה. זה היה צריך להיות אחרי שהוא כבר השתמש בכל ימי החופש שלו, ורק אם החלט הוא לפחות 30 ימים, ורק אם הוא לא יצא כבר לחלט בשנים האחרונות, ולא ניצל כבר ימי אבטלה, ורק אם הוא מועסק תקופה מסוימת, בקיצור, בדרך כלל לא היה אפשר לקבל דמי אבטלה בחלט.
אבל בקורונה שינו את זה.
כן, היה קרב האשמות שלא הוכרע מעולם, אם זו אחריות של ביטוח לאומי או גם של האוצר, אבל בקורונה החליטו להגמיש מאוד מאוד את התקנות האלה, ככה שכל מי שיצא לחלט כמעט קיבל דמי אבטלה. ובדיעבד הבינו שזה היה דבר מאוד בעייתי, כי מעסיקים קראו את זה כעיתות של המדינה לשחרר את כל העובדים שלהם בלי סנטימנטים, המדינה תשלם.
וככה הגענו ל-20% אבטלה בקורונה, 1,000,000 מובטלים.
בדיוק, וגם המחסור בעובדים בהרבה ענפים בשנתיים האחרונות קשור לחלט עם המונים של אז, כי המעסיקים שחררו את העובדים שלהם, והרבה מהם בחרו אחר כך לא לחזור.
בסוף כולם הבינו שזו הייתה טעות, וביוני 2021 שינו בחזרת התקנות, ככה שעכשיו התנאים לקבלת אבטלה בחלט הם מאוד קשיחים.
אבל זה לא מנע מהחלט לחזור לחיינו עכשיו, כי המערכת כבר למדה את הטריק הזה. זה אדם בלומנברג, סמנכ"ל כלכלה בהסתדרות.
זה היה כלי שהוא כמעט לא היה בשימוש, ועכשיו הוא בעצם נהפך להיות ה-go-to, כי זה מה שהם זוכרים ומה שהם מכירים.
כל עוד המדינה לא החליטה סופית על פתרון אחר, זה הפתרון שהם מוצאים גם עכשיו.
נכון. כמו בקורונה, העסקים הכי גדולים עם קופות המזומנים הכי גדולות, כמו פוקס של הראל ויזל, נתנו את קריאת הכיוון. בתחילת השבוע, פוקס הודיע כי היא מוציאה 50% מהעובדים שלה לחלט, משהו כמו 6,000 עובדים בכל הארץ, ומיד אחריה פעלו כך גם חברות כמו קסטרו, המשביר, גולף, וכנראה שעוד מאות עסקים קטנים יותר, שקיבלו השראה ודחיפה מאותן ענקיות.
נשמע כמעט כמו מהלך מתואם.
זה מצחיק שאת אומרת את זה, כי רשות התחרות באמת החליטה לבדוק אם מדובר במהלך מתואם ואסור של הרשתות הגדולות. בכל מקרה, גם אם כל חברה חשבה על כך באופן עצמאי לגמרי, אפשר לשאול אם חברה כמו פוקס, שיש לה בקופת המזומנים כ-1.4 מיליארד שקל, והרווח הנקי שלה במחצית הראשונה של 2023 היה 250 מיליון שקל, לא יכולה לחכות עוד כמה ימים לפני שהיא מוציאה את אלפי עובדיה, שעדיין בשוק כמו כולנו, לחלט.
אתה לגמרי צודק, אבל אני רוצה לשים את זה בצד כרגע, כי אני חושבת שרוב המעסיקים דווקא היו מעדיפים לא להוציא לחלט, כי כמו בקורונה, העובדים יכולים לא לחזור אחר כך.
אז מה הם רוצים לעשות?
אני חושבת שכולם מסכימים היום שהמודל המוצלח יותר הוא מה שנקרא בקורונה המודל הגרמני, למרות שעשו אותו בהרבה מדינות מלבד גרמניה. במקום שהמדינה תשלם אבטלה לעובדים שיצאו לחלט, היא משלמת ישירות למעסיקים חלק מהשכר של העובדים. בגרמניה זה היה 80% מהשכר. ומהכסף הזה משלמים משכורת לעובדים, למרות שהם לא עובדים.
וזה מביא אותנו לתוכנית של משרד האוצר, שבעצם אמורה לתת מענה כזה. מה התוכנית הזאת כוללת?
אז התוכנית הזאת בגדול מתחלקת לשני חלקים. החלק הראשון הוא כל מי שנמצא עד 7 קילומטר מהגבול, פלוס אשקלון שהיא טיפה יותר רחוקה והכניסו אותה גם. עסקים שנמצאים שם מקבלים החזר מלא לכל הנזק הישיר והעקיף, כלומר על נזקים למבנה ועל נזקים כלכליים.
ומה עם כל השאר?
בשאר הארץ יש גם החזר מלא על נזקים למבנה, אבל אין החזר מלא על נזקים כלכליים. עכשיו זה נשמע מאוד יבש מה שאמרתי, אבל זה בעצם אומר כזה דבר. בפעם הראשונה, פיקוד העורף אומר למסגרות החינוך לסגור. ילדים לא הולכים לגן ולבית הספר כי יש מלחמה. מקומות עבודה שאין בהם מרחב מוגן סגורים, אבל אף אחד לא מפצה את העסקים ואת העובדים על הנזק הזה במלואו. אתם צריכים להישאר בבית ולהישמר מטילים על חשבונכם, או לפחות במידה חלקית על חשבונכם. על חשבון אנשים ונשים, כמו אילנה למשל.
אפילו אם אני הייתי יכולה פה ושם לעזוב את הגדולה שלי בבית קצת, עכשיו עם כל ההזקות וזה, אז לא מתאים, כי היא לא רוצה, היא לא מסכימה. כולם פה תקוע בצורה, כל דבר, אני צריכה חלב, אני צריכה לקחת 3 ילדים למקולת.
אילנה גרה ברעננה, היא אימא לשלושה ילדים בני פחות משמונה והיא גם בהיריון, בן הזוג שלה במילואים מאז השבעה באוקטובר.
יש הזקות ויש את כל הזומים, שלפעמים הם הולכים, לפעמים לא, אני צריכה שלוש טאבלטים.
ואם יש הזקה, צריך להיכנס עם שלושה.
עכשיו אני צריכה להיות תמיד איתן, כי יש הזקות.
ויש לה גם עבודה, היא עובדת בשיווק בהייטק, אבל לך תעבוד כשאתה עם שלושה ילדים בבית, זה בלתי אפשרי.
אני בחברה שלי כאילו קצת פחות משנה, אז זה לא נעים לי, כאילו כל הקטע הזה. והם נחמד, כאילו הם יחסים נחמדים, כאילו השבוע הראשון הם אמרו לי, בסרט עשי מי שכאילו שאת עובדת. אבל שבוע שני, הם אומרים, אנחנו לא יודעים מה להגיד. אז אני כאילו בלימבו כזה, אני לא יודעת אם מישהו ישלם לי, אני לא יודעת. בהתחלה אני אמרתי, טוב, אני אלך לפגישה הזה, אני אלך לישיבה הזה, אני אלך, אני אמצא פתרון, יהיה לי בייביסטר, יהיה לי סבא, סבתא, בסדר. אז אני הולכת לישיבה. אבל כל ישיבה יש אקשן איידם, נכון? כאילו, אוקיי, עכשיו את תקחי את הפרויקט הזה, ואתה אותו תעבוד על זה, בשבוע הבא, כאילו, deliver, כאילו, all these deliverables. ואז אני כאילו, אני לא יכולה לעבוד שעתיים עכשיו על זה, כאילו, יש לי מישהו בן 3.5 שצריך קקי, והיא צריכה לעזור בזום וזה, והם אוכלים, והבית שלי, הכל הפוך.
לכמה אנשים בעצם אין פתרון?
מאות אלפים. רק ההורים זה לפחות 500,000 ואולי יותר. אבל יש לזה גם משמעויות עתידיות. זה שוב אדם בלומנברג מההסתדרות.
ואם אנחנו לא נעביר במתווה הזה מענה מלא לאותם הורים, ולאותם עובדים שנסגר מקום העבודה עקב הנחיות פיקוד העורף, לא עקב איזושהי גחמה או החלטה כלכלית של המעסיק, המשמעות מבחינתי זה א', שבירת האמון בין המדינה למעסיקים ולעובדים מצד אחד, ובצד השני זה מה יקרה בפעם הבאה שהנחיות פיקוד העורף יגידו על סגירת מקום עבודה, והמדינה תחליט לא לשפות, או אנחנו נדע שהמדינה לא תשפה. אני במקום המעסיק כנראה שהייתי מחליט לפתוח בכל זאת בניגוד לפיקוד העורף, וזה בדיוק מה שמדברים עליו מצד אחד של החוסן בעורף, ומצד שני, ההפקרות של העורף, בניגוד להנחיות פיקוד העורף. אם אנחנו שוברים את הפרדיגמה הזאת, אנחנו שוברים את החוסן בעורף.
אוקיי, אבל זה לא שמשרד האוצר לא מציע כלום, כן? יש משהו. אז במה מדובר? מה התוכנית שהם כן מציעים?
אז זה כולל כל מיני נוסחות וחישובים, וזה תלוי בכל מיני פרמטרים, אבל בגדול, עסקים שיש להם ירידה של לפחות 25% לעומת חודש אוקטובר בשנה שעברה.
שכבר העירו שב-2022 זה היה חודש של חגים, ולכן זאת לא ההשוואה הכי נכונה.
נכון, אז עסקים כאלה יקבלו מענק, ולמענק יש שני חלקים. החלק הראשון הוא החזר הוצאות על הוצאות קבועות שיש להם, כשמי שנפגע הכי הרבה יקבל לכל היותר החזר של 18%.
זה החזר הכי גבוה? 18%?
כן, וזה עם תקרה מסוימת, אז עסקים גדולים שיש להם הוצאות מאוד גבוהות, לא מקבלים גם את זה. ויש החזר על הוצאות השכר, שהוא לכל היותר 60% מעלויות השכר. בעצם, עצמאי שלא מעסיק עובדים, מקבל פיצוי ממש זעיר. אם המחזור שלו הוא 10,000 שקל בחודש, הוא מקבל לכל היותר 2,200 שקל. עכשיו צריך להסביר אולי, האוצר מכנה את המענק הזה, מענק המשכיות עסקית. המטרה שלו היא לא שהעסק לא ייפגע בכלל, בוודאי שעסקים ייפגעו, אלא רק שהוא ימשיך להתקיים, שלא נקום ביום שאחרי למשק הרוס שהעסקים בו קרסו.
כלומר, מעסיק שהעסק שלו הפסיק לעבוד לגמרי, הכל בוטל, למשל מועדון הופעות או תיאטרון או סוכן נסיעות, יקבל החזר של 60% מעלויות השכר של העובדים שלו.
נכון, והמטרה היא שהוא לא יפטר את העובדים ולא יוציא אותם לחל"ת, אלא ימשיך להעסיק אותם ולשלם להם עם הכסף הזה. גם זה מוגבל לחברות שהמחזור שלנו פחות מ-400 מיליון שקל, כלומר זה לא כולל את 100 החברות הגדולות.
וזה מספיק? 60% כדי שלא יפטרו את העובדים?
אז זאת השאלה. הרבה עסקים טוענים שלא, שהם פשוט יוותרו על המענק הזה שהוא לא משתלם, שהם יוציאו לחל"ת או יפטרו. וזה גם קצת מאבק מוחות כזה, כי ברור שלארגוני מעסיקים, ובוודאי לחברות הגדולות, יש אינטרס להוציא כמה שיותר מהמדינה. אנחנו מכירים אנשי עסקים שמתמחים בזה מהקורונה, ומנסים להפעיל לחץ על ידי זה שהם יגידו, זה לא מספיק, תנו לנו עוד, או שאנחנו מוציאים לחל"ת את כולם.
וכל הדבר הזה מגיע ביום ראשון לדיון בוועדת הכספים, ו...
ויושב ראש הוועדה בקושי מצליח לנהל את הדיון.
גם פה יש הרבה חוסר בהירות ונחזור על זה שוב. יש לנו, בקילומטרים יש לנו 0.9 בצפון ו-0.7 בדרום.
לא מוכן לשמוע את זה.
0.9
בצפון. אין 0.7. זה לפי מועצות. כבוד היושב ראש, הם מדברים...
גדי ארקוני.
הם מדברים לפני...
שמו את סטשפול.
כמו לפני...
קודם כל, משרד האוצר מגיע לא מוכן. התוכנית הזאת שדיברנו עליה עכשיו היא מצגת, עם עקרונות די כלליים, אין תקנות מפורטות, אין תזכיר חוק, התוכנית לא אושרה בממשלה, שר האוצר לא הגיע, ראש אגף תקציבים לא הגיע. אפשר לומר בגדול שאין טעם לקיים את הדיון, אבל נמצאים בחדר המון אנשים, נציגים של מעסיקים ועובדים ועצמאים וחקלאים ותעשיית התרבות והתיירות ואירועים, וכולם נורא רוצים לדבר. אז גפני, יושב ראש הוועדה, בכל זאת מנסה לקיים דיון.
ונציג משרד האוצר מנסה להציג את התוכנית.
כן, סגנו של ראש אגף תקציבים מנסה להציג אותה, וכל אותם אנשים שנמצאים בחדר לא מצליחים לעצור את עצמם מלהראות לו כמה שהמתווה הזה לא מתאים למה שקורה בשטח.
עד 120 אלף שקל מחזור, אנחנו לא יודעים לבוא ולבדוק ולראות מהי מידת הפגיעה. מעל 120 ועד 300 אלף שקל, אנחנו כן יכולים לדעת מה מידת הפגיעה, כי אנחנו משתמשים במערכת אחרת מאשר שהייתה בקורונה, ונוכל לדייק יותר את המענק, ככה שמי שנפגע יותר, יקבל יותר.
כפיר, מה עם המענק הסוציאלי?
מול מה? מול מה אתה בודק?
שפה שר האוצר הבטיח לי באופן אישי. אני הרמתי את הנייר, והוא אמר, יהיה מענק סוציאלי לכל העצמאים. אתה הולך לתת 2,120 שקל לבן אדם שירד ב-60%. איך אתה מציג את זה בכלל? איך יש לכם מהמצע הציג את זה? איך אתה יכול להגיד לבן אדם לקראת מ-2,000 שקל?
רגע, אבל...
איך? אתה היית פה שהשר הבטיח לי, הרמתי את הנייר, אמר, אני...
ואז מגיע שר הכלכלה.
שר הכלכלה, ניר ברקת, נמצא בדיון, שר האוצר לא, והוא מציג מתווה משלו, מתווה של משרד הכלכלה לפיצוי עסקים.
שזה מבחינה פוליטית הזיה. הממשלה לא מצליחה לגבש מתווה אחד מטעמה.
כן, זה מאוד מוזר שמשרד הכלכלה מכין מתווה מתחרה ומנסה להעביר אותו מעל הראש של משרד האוצר. וגפני אומר לו, אין לך מה לעשות פה, אתה צריך ללכת עם זה לממשלה. במקום שהממשלה תחליט על התוכנית שמועדפת עליה, היא באה בשני קולות לתוך הוועדה.
אוקיי, סתם מתוך עניין, מה יש במתווה הזה של משרד הכלכלה?
בגדול פשוט יותר כסף, יותר פיצוי לעסקים, אם במשרד האוצר זה עד 18% מההוצאות, לפי משרד הכלכלה זה 30%, הפיצוי על השכר של העובדים באוצר 60%, במשרד הכלכלה 70%.
יפה, לארג'ים. על המתווה הזה חתומים ארגוני המעסיקים, התאחדות הקבלנים, איגוד לשכות המסחר, לשכת העצמאים, מה שיכול לראות כאילו זה בעצם מתווה של ארגוני המעסיקים, שדחפו את זה לשר הכלכלה.
אז שאלתי על זה את מנכ״ל משרד הכלכלה, אמנון מרחב, זו הייתה התשובה שלו.
תראי, אני חושב שאנשי העסקים במדינת ישראל הם לא פחות פטריוטים מאנשים באוצר או במקומות אחרים. את נשיאות המגזר העסקי, את נשיא התעשיינים, את נשיא הקבלנים, את נשיא ארגוני העצמאים, את נשיא הסוחרים. מה אתם רוצים להגיד? שהם רק חושבים איך כל הזמן לקחת מהמדינה עוד כסף, הם באו בעצמם ואמרו, חברים, אם יתברר בהמשך שעשינו רווחים עודפים, נחזיר את הכל למדינה. והאחריות של שר הכלכלה ושל משרד הכלכלה לכלכלת ישראל ולמאזן התקציבי שלה היא לא פחותה מאשר האחריות ושיקול הדעת של אנשי האוצר. אין פה לא דיון של לוביסטים, ולא דיון של פופוליסטים, יש פה דיון של אחריות ומקצוענות. ולשבת במגדל שן בירושלים, במשרד האוצר, ולהגיד, אנחנו מבינים יותר טוב מכולם מה צריך במדינת ישראל, זה ניתוק.
בינתיים, בוויכוח אם זה יהיה 60% מהשכר או 70%, אין הסכמה ואין ודאות למשק. שזה אולי הדבר שהכי חסר לעסקים כרגע, ולאזרחים בכלל, ודאות. תוכנית מסודרת וברורה.
וזה דבר רע מאוד, כי כל עוד אין ודאות, וגם הכל נראה כל כך מבולגן, הממשלה לא מדברת בכל אחד, אין מתווה שמוסכם על כולם, אז המעסיקים מבינים שאין אף אחד בבית, והם צריכים לקצץ הוצאות מהר, ומתחילים להוציא עוד ועוד עובדים לחל"ת, או לפטר אותם. חלק מהעובדים האלה, אגב, מתקשרים למוקד של משרד העבודה, לשאול מה הזכויות שלהם, אבל גם להם אין תשובות. זאת עורכת הדין רבקה ורבנר, הממונה הראשית על יחסי העבודה במשרד העבודה, שתחתיה פועל מוקד טלפוני שאמור לתת תשובות לעובדים בנושאים האלה.
מה השאלות העיקריות שמגיעות למוקד שלכם?
השאלה הכי חזקה נקרא לזה, זה האם יש אולם שכר לעובד שלא הגיע לעבודה בשל הוראות פיקוד העורף. יש לנו מכל הארץ, אנחנו מקבלים בערך 600 שאלות ביום, כשציבור לא דווקא מעוטף עזה, אלא מכל הארץ, אנשים שהממד לא תקין אצל המעסיק, או שאין בכלל ממד, אנשים שיודעים שאין מקום ללכת אליו במקרה של הזקה, ומי שלא ברור לו פשוט פונה לפיקוד העורף, ואז הוא מקבל את המידע הרלוונטי ויודע אם הוא מוגן או לא מוגן, ואז הוא, למשל, זאת דוגמה, כן, הוא נהדר בשל הוראות פיקוד העורף, כי המקום לא ממוגן והוא חושש ללכת לעבודה. כרגע אנחנו נמצאים במצב שכדי שעובד יהיה זכאי לשכר, אז אנחנו נדרש מקור חוקי או הסכמי.
זה בשפה מאוד משפטית, מה שזה אומר זה שאין כרגע, פשוט אין החלטה על פיצוי.
זאת אומרת, מכוח משהו משלמים לו, עד עכשיו אני לא יכול לומר שנחתמה הזכות לשכר בהיעדרות במלחמה הזו. זאת אומרת, במקרים שבהם מצייתים להוראות פיקוד העורף, או בשל טיפול בילד נניח, שמוסד הלימודים נסגר עד גיל 14, אז עדיין לא קבעו את הפיצוי. אין שום דבר כרגע שאני יכולה להגיד לך שנותן לי מקור לומר, מקור חוקי או הסכמי, שנותן לי מקום לומר שישולם לעובדים האלה.
אז מה התשובה בעצם?
אז התשובה היא שכרגע אין תשובה, כרגע עדיין אין מקור תקציבי, אנחנו עובדים על זה.
עכשיו, תני לי שנייה להיות הסנגור של האוצר. אני ממש לא מצדיק את חוסר הבהירות ובלגן שמתנהל כרגע, אבל אני כן יכול להבין קצת את הזהירות שלהם. מלחמה זה עסק יקר מאוד, בכל החזיתות, הצבאית והאזרחית. איש גם אינו יודע כמה זמן היא תימשך כרגע, ועוד כמה נזק ייגרם. אז נכון ששיעור הפיצוי לעובדים ולעסקים שהציעו כרגע לא מספיק. אבל אם ילכו לפי המתווה הנדיב יותר של משרד הכלכלה, עלות מתווה הסיוע למשק צפויה לגדול מ-4.5 מיליארד שקלים בחודש, לכ-6.5 מיליארד שקלים בחודש, וזה לא מעט. וזה עוד לפני דרישות שונות שיעלו בכנסת לפיצויים נוספים וחקיקה נוספת בעקבות המלחמה.
אז לצערי משרד האוצר לא רצו לדבר איתנו, אבל אתה באמת מייצג אותו מיטב. כדאי אולי להתייחס למה שנגיד בנק ישראל המליץ אתמול האוצר במסיבת העיתונאים שלו. בגדול הוא דיבר על להסיט מאות מיליוני שקלים שלא תורמים למאמץ המלחמתי לטובת הצרכים הדחופים, שיקום העוטף, סיוע לעסקים, תקציב וביטחון. כלומר, ברור לכולם שגירעון המדינה התרחב בעקבות המלחמה, אבל לפני שמרחיבים אותו אפשר לבצע שינויים פנימיים, ויש לו מעט בורות שומן ומשרדים מיותרים שהאוצר יכול לקחת מהם. אגב, זו התשובה של אמנון מרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה, לשאלה שלך, מאיפה הכסף?
יש כסף במדינה. יש לנו קרן פיצויי מס רכוש, יש בה 18 מיליארד שקל. על פניו זה אמור להספיק לגמרי. יש לנו תקציב מדינה של חצי טריליון שקל. הקפיאו לנו במשרדי הממשלה את כל התקציבים הממשלתיים, את הכל. האוצר בחוסר שקיפות לא אומר כמה כסף הוא תפס בהקפאה הטוטלית הזאת. וזה עוד לא דיברנו על הגדלת גירעון וכולי, שאנחנו לא רוצים להגיע לשם, אבל זה גם לא מילת גנאי. אגב, רק כדי לסבר את האוזן למאזינים, את יודעת כמה מדינת ישראל הוציאה על הקורונה? 200 מיליארד שקל. תקשיבי, זה סכום אסטרונומי, 200 מיליארד שקל. ועמדנו בזה. לא רק שעמדנו, אלא הדירוג של מדינת ישראל לא ירד כתוצאה מכך. אבל יש איזה נרטיב שהאוצר כל הזמן מרגיל אותנו לחשוב שאנחנו כאילו מדינה של פושטי יד ופושטי רגל. לא, יש לנו עוצמה כלכלית, יש לנו יכולות, ובעת הזאת, בדיוק בעת הזאת, חובה עלינו להפעיל את הכלים ולתת כסף למשק. להניע אותו.
וזה בעצם תואם את כל הלך הרוח שאנחנו מקבלים מרשויות המדינה מאז השבעה באוקטובר. אין תשובה, אין מקור, מחפשים, בוחנים, לא יודעים. לדבר הזה יכול להיות מחיר כבד מאוד. אמרנו קודם שהמטרה של התוכנית היא שתהיה המשכיות עסקית, שעסקים לא יקרסו אלא יצלחו את התקופה הזו. ככל שזה ייקח יותר זמן ועסקים יהיו ביותר חוסר ודאות, ככה יותר מהם יפטרו, יסגרו, ואת האבן הזאת יהיה קשה מאוד להוציא מהבאר.
אז אנחנו חיות כיס, הסקט הכלכלי של כאן. תודה תומר מיכלזון, אתה גם העורך שלנו.
תודה צליל אברהם, רחל רפאלי ערכה את הסאונד. דש חם לכל חברינו שבמילואים, אנחנו דואגים לכם, מחכים שתחזרו בשלום.
תודה רבה לכם שהאזנתם, שיהיו לנו ימים שקטים ובטוחים. תודה.